חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ב-4 בספטמבר 2003 חלפו שלושה מטוסי חיל האוויר במבנה הצדעה מעל מחנה ההשמדה אושוויץ. את המבנה הוביל אמיר אשל, לימים מפקד חיל האוויר. היום, בשעת הלוויה של חסן נסראללה, טס הרביעייה של מטוסי קרב שלנו בשמי בירות. אינני יודע מי הוביל את המטס הזה, לא מטס הצדעה חלילה, אלא מטס נוכחות. למטה נשבעו המחליף של המחליף, הפטרונים האיראנים שלו והתימנים, ומשלחות מ-64 מדינות, באוזני 1.5 מיליון לבנונים שבאו ללוויה, להמשיך במלחמה נגד ישראל עד לניצחון, וסיפרו שבעצם כבר ניצחו אותנו, ואז באו מטוסי חיל האוויר מעליהם כדי לספר להם את האמת. למה נזכרתי במטס ההצדעה מעל אושוויץ? כי רבים השוו את מה שהתרחש בעוטף לשואה. את מה שעבר על הנצורים בממדים, בבתים הבוערים, בשדות הרצח והאונס של הנובה. מה שמעוללים לחטופים שלנו במנהרות, השוו את זה להשמדה. אבל לא כל חוסר עונים הוא שואה, ולא כל רצח והתעללות הם השמדת המיליונים. וההבדל הוא כמובן שאחרי שצהל התעשת, הוא נלחם וניצח, והרג אלפים מאויבינו, ואת ראשי המרצחים, גם בעזה, גם בלבנון, 80 טון פצצות של חיל האוויר חיסלו את נסראללה, גם כנקמה על מה שעולל בעבר, וגם כדי למנוע ממנו להזיק בעתיד. אז מי שמחפש הבדלים בין השואה לשבעה באוקטובר, הנה אחד ההבדלים, אולי החשוב שבהם. יש מדינה, ויש צהל, ויש חיל אוויר, וגם אם הם נעדרים או חסרים לכמה שעות, כשהם חוזרים, אנו אחראים לגורלנו. וחיל האוויר הזכיר היום לערבים, רוצחי היהודים בבירות ותומכיהם, מי אנחנו?
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני טל שלב, ואני השוטרת הרעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבטיח בשבוע שעבר שמה שקרה בשבעה באוקטובר לא יקרה שוב לעולם. כמה שעות קודם הושבו לישראל ארבעת ארונות החללים מעזה, והתמונות המרצדות של כפיר, שירי ואריאל ביבס ועודד ליפשיץ זכרם לברכה, החיו מחדש בתודעה את הזוועות המפלצתיות של היום ההוא, כמו גם את המחדל וההפקרה שגרמו לאסון. כמה שעות אחרי הסרטון של נתניהו, נחשף ניסיון מגה פיגוע בגוש דן, שהזכיר כמה הוא נכשל וממשיך להיכשל במשימה הכי חשובה של ראש ממשלה, כל ראש ממשלה, לדאוג לביטחון. מגן ישראל הוא לא, כתב עודד ליפשיץ, זיכרונו לברכה, במאמר בארץ ב-2019, שהיום נראה כטקסט כמעט נבואי. בנימין נתניהו הוא אשף יחצנות, כתב ליפשיץ, ששכנע את תומכיו ואף רבים ממתנגדיו שהוא שליט פופולרי, נועם מזהיר, והחשוב מכל, מר ביטחון שאין בלתו, היחיד שיציל אותנו כשיצלצל הטלפון האדום, ובלעדיו נהיה כילדים מפוחדים שטועים בעלתה שורצת שדים, טרור ונשק גרעיני. ליפשיץ פרק את יומרותיו של נתניהו במבחן התוצאה, מהגרעין האיראני ועד עסקת שליט והעברת הכספים לחמאס. כשמנטרלים את הרעש והצלצולים, מתברר שאין כלום, מפני שנתניהו לא עשה כלום, מלבד גרימת נזק ביטחוני, כתב ליפשיץ, במאמר שבדיעבד חזה את העתיד וגם את סוף חייו. וכל מילה שלו מהדהדת עד היום. גם אם נתניהו יבטיח 1,000 פעם ניצחון מוחלט והכרעה מלאה, או לא חמאסטן ולא פסטחסטן ולעולם לא עוד, ושהשיבה באוקטובר לעולם לא יקרה עוד, אחרי השיבה באוקטובר, מגן ישראל הוא לא.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד וטל שלב.
שבוע טוב, טל.
שבוע טוב, אריה.
למה שאמרת שנתניהו אשם באוטובוסים, יש לו אשמה. והאשמה היא שהוא עד היום לא פיטר את ראש השבק.
אנחנו עוד נדבר גם על זה בתוכנית היום.
ראש השבק אחראי על השיבה באוקטובר, יחד עם נתניהו כמובן. אבל לגבי האוטובוסים?
לא.
מי אם לא ראש השבק אחראי על זה? איך הוא לא מתפטר אחרי האוטובוס? תעזבי שבעה באוקטובר. אבל אומרים, לא, אסור לו להתפטר, כי עכשיו הוא חוקר את נתניהו בעניין קטרגייט. נו, באמת.
יכול להיות שאנחנו לא כל כך רחוקים בעמדותינו בנוגע לראש השבק. אני רק חושבת שפשוט ראש ממשלה שכל הזמן מתחייב ומבטיח סיסמאות ורעש גדול, בסוף במבחן התוצאה לא עומד. זה אפשר להאשים את ראש השבק, אבל בסוף יש ראש ממשלה, הוא זה שנבחר, והוא זה שאמור לדאוג לביטחון.
נכון, אבל ואני חושב שנתניהו צריך להתפטר, שלא לא יהיו ספקות.
אפשר גם וגם,
לא
יש מספיק אשמה ואחריות בשביל
ממשלה,
לחלק לכולם, לא?
נכון, אבל לא היה לנו ראש ממשלה בכל שנות המדינה שלא היה טרור בתקופתו.
נכון.
אף אחד, בימי שרון, המר ביטחון שלנו, כל הייתי...
אבל אריה, אתה יותר ותיק ממני, אז אני אשאל, האם היה ראש ממשלה שכל כך השוויץ בהיותו מר ביטחון? אולי אריק, אולי אריק, אני לא יודעת.
יכול להיות שבעניין הזה את צודקת, אבל אין מכס על מילים, אז כן, גם מר ביטחון הוא יכול להיות. לא כל כך בסדר, אבל מר ביטחון זה באמת מי שנלחם ולא מפסיק להילחם בו, ונתניהו הפסיק. האורחים והמפיקים שלנו איתנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי אל השידור שקד וולפין. אנחנו נאמר שלום וערב טוב ליעלה דוד, אחותו של אביתר דוד, החטוף בעזה.
ערב טוב.
ראינו את אחיך ואת חברו, גיא גלבוע, מסתכלים מתוך איזה רכב במרחק של כמה עשרות מטר, מטקס החזרת החטופים שהחמאס ביים בעזה, ואנחנו רואים את השניים יושבים שם ועיניהם קלות, הם רואים את חבריהם משתחררים והם לכודים עדיין במלכודת החמאס. מה הרגשתם?
וואו, אני הייתי קודם כל, עוד לפני התוכן של הסרטון, הייתי בהלם לראות את הפרצוף שלו ולשמוע את הקול שלו אחרי כמעט שנה וחצי שלא זכיתי בזה.
בואי נשמע שנייה כמה משפטים ממה שהם אמרו באותו סרטון.
אתה אומר? וואו! בבקשה, תציל אותנו, בבקשה, תציל אותנו הביתה. בבקשה, אני רק רוצה לחזור הביתה, אני מתכנן.
נתניהו, חלאס, גמרת אותנו.
נתניהו, תוציא אותנו הביתה, בבקשה.
איך אתם מרגישים עכשיו?
רוצה לצאת הביתה.
תוציא אותנו הביתה, בבקשה, בבקשה.
חברים שלנו יוצאים הביתה אחרי 500 יום שהיינו איתם.
500 יום אנחנו פה.
אנחנו רק רוצים לצאת.
מתחננים, בבקשה. זה כל מה שאנחנו רוצים, זה כל מה שאנחנו רוצים. תצילו אותנו.
אין ספק שגם אם הטקסט הוכתב על ידי החמאס, הם מדברים מנעמת ליבם, הם רוצים הביתה.
ברור, אין ספק שהטקסט הוכתב, אבל... ברור שהם רוצים הביתה, אין פה שאלה.
כלומר, פה הם לא אמרו דברים שמנוגדים למה שהם היו רוצים להגיד.
מה אתה אומר?
אני אומר שפה לפחות הם לא אומרים דברים שרק הוכתבו להם, והם ההפך ממה שהם חושבים. פה הם אומרים בדיוק מה שהם מרגישים. אבל את אומרת ששמחת בכלל לראות אותם ולשמוע אותו.
אני לא יודעת אם שמחתי זאת המילה. לא אמרתי את זה, עניתי בעיקר בהלם.
כי בעצם יעלה שנה וארבעה חודשים...
רגע, אני לא השלמתי את המשפט. אני אומרת שזה כן, אחרי ההלם הראשוני, זה פתאום להבין שהיה פה עוד חיים. שזה משהו שלמדנו לעשות, גם להוציא מכל הדברים הרעים את המיטב.
כן, אז בדיוק, אז בגלל זה רציתי לשאול, בעצם שנה וארבעה חודשים אתם באפלה, ואתמול זה פעם ראשונה שאולי יכולתם, את יודעת, בכל זאת הייתה איזו תחושה של הקלה, אולי יותר משמחה.
גם, קשה לי להשתמש במילים עם המשקל הטוב הזה, אבל כן, קשה לי להגדיר את זה. ברור שהיה קצת, יכולתי לנשום, בגלל הידיעה שאביתר וגיא חיים, ויושבים אחד ליד השני, שני החברים הכי טובים, ומהצד השני, מן הסתם, כל החרדות והפחדים, אני לא יכולה לתאר לכם ולכל מי ששומע אותי עכשיו, אני לא יכולה להסביר אפילו אחוז מהתחושה של לראות את אח שלי הגדול ככה, בכזאת מצוקה ובכזה פחד, ועם מבט של פחד על החיים בעיניים. אני לא יכולה להסביר אפילו את התחושה הזאת.
אני מבין שהם הוחזקו, הם הוחזקו יחד עם חלק מהחטופים שהוחזרו אתמול. שמעתם מהם משהו על התנאים, על איך הם, איך הם שורדים בשבי הזה?
לא, לא שמענו כלום עדיין.
ויאללה, מישהו מהממשלה, מהצבא, דיבר איתכם אחרי פרסום הסרטון, הרי אנחנו באמת נמצאים, צריך לומר, אביתר הוא אמור להשתחרר במסגרת שלב ב' שיש לגביו עכשיו סימן שאלה גדול, איך מגיעים לשם.
כן, לא התקשרו לנו מהממשלה, אני לא מחפשת את זה ולא מחכה לשום טלפון מאף אחד מהממשלה, זה ממש לא מה שמעניין אותי כרגע. אז לא. לא דיברו איתנו.
קראתי באיזשהו מקום שטל גלבוע, דודה של גיא, תקפה היום את נעמה לזימי, והיא אומרת, למה את מתערבת בין החטופים? הפעולות של האנרכיסטיות שלך ושל החברים שלך רק מרחיקות את השחרור שלו. גם את מרגישה ככה?
אני לא רוצה להתייחס לזה.
תגידי, יעלה, תספרי לנו קצת על החברות באמת של גיא ואביתר, שהם באמת ככה נראה, זה נחמה, אמרת, לראות אותם אחד ליד השני.
כן, בסוף כל מה שקיווינו עד פרסום הסרטון הזה, שתי המשפחות ביחד, כל הזמן דיברנו על הלוואי, 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 הלוואי ששניהם ביחד, כי ברור לנו שזה ישמור להם על איזושהי שפיות, וגם את העניין הזה שהם לא לבד, ובסוף הם חברים מגיל שנה וחצי.
וואו. זאת
חברות מאוד 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 ארוכה, ויש להם את השותפות גורל הכי, נראה לי שאי אפשר למצוא בשום חברות אחרת.
כן, אני שמעתי מאנשים שישבו הרבה זמן בבתי סוהר, בתקופת הבריטים, במחתרות, שהחברות שנוצרת בכלא היא, אין לה שום דבר דומה לזה. יעלה דוד, שנזכה מהר מאוד לראות אותם חזרה בבית. תודה רבה לך.
אמן.
אמן, תודה יעלה.
תודה.
פרסומת אחת.
החבר'ה שלי קוראים לי בן בן סבוך, כי גם הלוואה לרכב אני מסבך.
בן בן,
אין מה להסתבר.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דומה שלום וערב טוב לעודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפחה במוסד. שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב. אז קוברים את נסראללה בשעה טובה. ולך היו כמה רעיונות, מה צריכה מדינת ישראל לעשות בהלוויה?
כן, היו לי רעיונות, אבל הם כבר לא רלוונטיים, אבל אני אסביר למה אני מתכוון, ואולי אנחנו יכולים עוד לעשות בזה איזשהו שימוש בעתיד. תראו, למרחב התודעה יש חשיבות רבה מאוד באסלאם, ובטח במזרח התיכון. לא בכדי אנחנו עדים למופעי הריאליטי המבחילים בעזה, בהפקת קטר ובימוי של אלג'זירה, בואו לא נשכח מי בעצם מביים את המופעים האלה. ופה יש לנו סיטואציה שבו גם איראן וגם החיזבאללה מנסים לייצר איזשהו נרטיב של עמידה איתנה ותמיכה בינלאומית, שמגיעים מטוסים מרחבי העולם לאותה הלוויה, כמו גם לנסות לייצר איזה סוג של סולידריות פנים לבנונית עם ההתנגדות, קרי החיזבאללה. עכשיו, הטקס הזה של ההלוויה של חסן נסראללה וספי א-דין אמור להיות בעצם לא טקס הלוויה, אלא מפגן עוצמה בסביבה שהיא רבויה בקודים של גבריות וגבורה והישרדות וכל מה שכרוך בכך. ודרך הטקס הזה לשדר באמצעות מסכי הענק והרשתות החברתיות גם מסר ברור, מצד אחד באמת מפגן עוצמה, אחיזתנו איתנה, נשולטים בנרטיב, ומאידך מסר מאיים גם לממשלת לבנון החדשה, אל תתבלבלו לרגע בכוחנו, אנחנו קיימים, אנחנו שולטים, ואנחנו מכתיבים במידה רבה מאוד את הנרטיב. ופה הייתה גם הזדמנות, כמו שבג'ודו, לעשות איפון, כלומר לקחת את הכוח של האויב והאנרגיה הקינטית שלו ולהפנות אותה מולו.
והמטוסים שלנו שחגו בשמי בירות בשעת הלוויה לא סיפקו את
לא, ישראל, זה פחות או יותר היה כמו מטס הצדעה. זה לא הדבר. מה שישראל הייתה צריכה לעשות זה קודם כל מטס שייצר בומים אלכוהוליים משמעותיים מעל האצטדיון ומעל בירות, אבל באמת שירעיד את אמות הסיפים, לשגר ים של פליירים על האצטדיון עצמו, שבו אנחנו בעצם משפילים את המנוח ומייצרים את האפקט של תראו מה אנחנו מסוגלים. בנוסף לזה גם פעולות סייבר על מנת לשבש את כל העברת הטקס, ויש עוד סדרה של פעולות שאני כאיש מוסד בעוונותיי לא אפרט. נוצרה פה באמת הזדמנות חד פעמית לשלוט בנרטיב, מה שאנחנו תמיד מתקשים לעשות. ופה מה עשינו? שלחנו רביעה של מטוסי F-16, עשו איזה באז, עשו סיבוב ונעלמו.
אבל גם שחררו, צהל שחרר עכשיו, פיץ עכשיו חומרי תיעוד מה... תיעוד של החיסול של נסראללה, מהפצצות שנחתו על נסראללה, זאת אומרת, כן היה נסראללה, הבנתי.
אף אחד לא רואה את זה, זה נתפס כמו שהיא עוד סוג של פרופגנדה צהלית מיני רבים. היה פה הזדמנות באמת, כמעט הייתי אומר, חד פעמית, לייצר איזה אירוע משמעותי שיצרוב את התודעה בעיקר של הלבנונים, אבל לא רק.
אבל עודד, התודעה של הלבנונים לא צרובה כבר מהחודשים האלה של המלחמה שהייתה שם. ראינו היום התבטאות של נשיא לבנון שאומר לאיראנים, עייפנו ממלחמות של אחרים. כן יש איזושהי צריבה תודעתית, לא?
ברור שכן, וברור שנעשו פה מהלכים, כמעט שינויים טקטונים, אבל הייתה פה הזדמנות להאיץ תהליכים ולייצר הזדמנות כזאת שתביא לתהליך הרבה יותר מהיר של הכריסה של החיזבאללה, גם בתוך לבנון עצמה, גם בקרב העדה השיעית. תראו, אתם לא כאלה גיבורים, תראו מה הישראלים בעצם פה שולטים במה שקורה, וגם בקרב כל אותם משתתפים מכל המדינות שהדבר הזה שודר בשידור חי.
עודד, אתה...
ופה החלנו לעשות את זה במחיר מאוד מאוד נמוך דרך אגב, אני כן, מתקשה כן, להגיד נראה... למה לא עשינו את זה.
נראה מחיר מציאה, אז בדיוק על זה אני רוצה לשאול, אתה ודאי השתתפת בכל מיני דיונים שבהם נידונו סוג כזה של פעולות, משנות תודעה. מה יכולים להיות הנימוקים נגד? לא להחליש את נשיא לבנון הנוכחי? מה?
אני מתקשה להבין את הנימוקים, אני חייב להגיד, אני ממש מתקשה להבין את הנימוקים נגד. אני חייב להגיד, קצת באיזה מטאפורה, היה פה חוסר מעוף.
אוף היה, אבל על ריק, פול גז בניוטרל. פול גז בניוטרל.
בדיוק ככה.
ויש טעם באירוע כזה גם להפעיל חימושים? כמו שעשו בלוויה הראשונה אחרי הביפרים?
לא, אני חושב שבמצב של הפסקת אש, לפחות הצרתית, והעובדה שאנחנו פה נמצאים עם חלופות הרבה יותר אפקטיביות מה שהיה הפעלת חימושים, יכלנו לעשות דברים אחרים ובמידה הרבה יותר גדולה של הצלחה גם ברמה תדמיתית. אם היינו עכשיו נגיד מחסלים פעיל כזה או אחר, זה היה more of the same וגם היה גורם, אני חושב, נזק גדול מאוד מבחינה הסברתית במדינת ישראל, אבל באמת היה פה הזדמנות, אני מתקשה להבין למה לא עשינו את זה.
אז בסוף יושב הלבנוני הממוצע עכשיו בבית וצופה במפגן הזה ואומר, וואו, החיזבאללה עדיין איתנים וחזקים, זו בעצם המסקנה?
נכון, בעיקר השיעי הממוצע, שהוא היה היעד המרכזי של המפגן, הרי חיזבאללה החשש הגדול שלו זה לאבד את האחיזה בתוך האוכלוסייה השיעית עצמה שלו. זה החשש הכי גדול שלו. מעבר לדברים אחרים, כמובן, מול ישראל ומול ממשלת לבנון. והמפגן הזה היה במידה מסוימת מפגן שאומר, תראו, אנחנו חיים, אנחנו קיימים, אנחנו נושמים, אנחנו מסוגלים להרים אירוע כזה, ולכן גם אותם שין שמתחילים אולי לנטוש את החיזבאללה, אומרים מעצמם, וואלה, אולי זה מוקדם מדי.
וכשנשיא לבנון אומר, עייפנו ממלחמות, מה הוא מעדד את מה שאולמרט אמר פעם, עייפנו ממלחמות וניצחונות, או שהוא מכוון את זה כנגד חיזבאללה בלבד?
ג'וזף האון, הוא היה סנו נפשו של נסראללה. עצם מינויו של ג'וזף האון לנשיא לבנון, מסמל איזשהו מפנה, אם כי, את יודעים, כמו שהאנגלים אומרים, הפודינג נמדד בטעמו בסופו של דבר. היה איזה אולטימטום אמריקאי שלא לאפשר לנציגי חיזבאללה להיות חלק מהממשלה של 24 שרים, ובפועל שלושה מאמל ושניים מהחיזבאללה כן התמנו. כלומר, היכולת הלבנונית היא עושה רושם כרגע כאיזשהו מסתיון כן לייצר איזשהו אוטונומיה ללבנון, כן לייצר איזשהו דימוי שאנחנו לוקחים את העניינים לידינו. קשה עדיין לדעת, הצבא הלבנוני הוא צבא מאוד מאוד חלש, המשכורות עלובות, מצויד בצורה עלובה, ובוא לא נשכח עוד דבר, כל משפחה שיעית, אם יש לה ארבעה ילדים, שניים הולכים לחיזבאללה ושניים הולכים לצבא לבנון, ולכן גם החיילים עצמם של צבא לבנון הנוכחי לפני הרפורמה,
הם נאמנים לחיזבאללה בסופו של דבר. עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ואריה, ממפגן הכוח בלבנון למפגן הכוח שלנו ביהודה ושומרון, צהל הכניס בלילה טנקים לצפון שומרון לראשונה מאז חומת מגן. שלום לאלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר אלוף פיקוד מרכז, סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל.
ערב טוב.
שלום טל, שלום אריה.
אז באמת טנקים בצפון השומרון, זה באמת הפעם הראשונה מאז חומת מגן, כלומר מ-20 שנה לא היו טנקים באזור הזה?
אני מקווה שזה לא נכון. אם זה נכון יכול להיות, זה בעיקר ידיעה תקשורתית, כלומר אני שהייתי על הפסיקות מרכז הכנסתי טנקים לשכם ולרמלה ולמקומות אחרים. צריך להשתמש לפי מה שיש לך, פשוט. זה קוראים לזה בצבא התאמת תחמושת למשימה. אז אם הטנקים מתאים למשימה הזאת, אז מכניסים אותם. צריך רק אז להישמר, כי תהיה מאוד מאוד רצון ככה של מחבלים למיניהם להצליח לפגוע בטנק.
מטרה מובחרת, ויש להם קורנטים שם?
לא. אני חושב שלא, אבל בשביל לפגוע בטנק בשטח בנוי מספיק ה-RPG עם התחמושת שיש היום.
עכשיו, שר הביטחון קץ אומר היום שהוא הנחה את צהל להיערך לשהייה ממושכת במחנות הפליטים שתוארו למשך השנה הקרובה. מה סדר הגודל של הכוחות שנדרש בשביל לשהייה כזאת של צהל?
תלוי כמה מחנות ואיזה מחנות, אבל זה נכון שהיום שאתה פועל במחנה, נדמה לי של הפעילות הראשונה שהייתה בג'נין, אחרי הרבה זמן קראו בית וגן או משהו כזה, אז זה נשמע כמו דבר, אני זוכר שכבר אז אמרנו שיצטרכו עוד ביקורי בית בגן הזה, הרי ג'נין זה ארגנים בתנך.
ארגנים, כן, כן. תנכית.
ולכן, זה ברור האפקט של הפעולה הוא בסופה. כלומר, אם אתה לא רק הורס דברים ועוצר ושופט והורס בתים ומגרש, היום אנחנו יכולים לגרש לאן שאנחנו רוצים, לעזה, ללבנון, לאקסוריה, ולכן ניתן לעשות את זה, אבל השליטה במקום עצמו יש לה משמעות מאוד גדולה. קל יותר לעשות את זה גם אזרחית, כי יש את המנהל האזרחי, דבר שלעתיד צריך גם לעשות בעזה, אבל קל לעשות אותו הרבה יותר ביהודה ושומרון. ואני הייתי מתחיל עם טול קרם, כי היא גם מאוד פראית, והיא גם גובלת בקו ירוק, זאת אומרת היא משפיעה על מה שקורה מטול כרם, נגיד נתניה, כן.
ממש נכון. מתחתיה, אבל נמסר שכ-40 אלף ערבים התפנו עד עכשיו ממחנות הפליטים בג'נין, בטול כרם ונור שמס. אז אם המחנות האלה ריקים, יש משהו יותר טוב לעשות שם מאשר להקים כמה פילבוקסים ועמדות של צהל?
אני לא בטוח בכלל שהם ריקים, אבל אם מגיעים למצב שהם ריקים, אז במקומות שצריך, צריך להחזיק צבא באופן קבוע, אבל אני לא חושב שזאת שיטת הפעולה המומלצת. בפיקוד המרכז הכי טוב, אם יש לך עוד סדק, עוד כוח, להפעיל אותו כמחסומים ניידים. זאת אומרת, מחסומי פתע במקומות שונים. מה שאני אומר נכון, למעט בקעת הירדן, ששם חסרים יותר כוחות, גם שיחזיקו יותר טוב, ודרך אגב גם התיישבות שתהיה.
אז בסוף אנחנו
חסרים.
בסוף יש פה באמת שאלה של סדק, ואנחנו קודם מדברים על סדק, יש לנו הרבה מאוד זירות, יש לנו גבולות שצריך להגביר בהם את הכוחות כלקחים מהשבעה באוקטובר, יש לנו את קו התפר, יש לנו את יוש, לצהל יש את הסדק הזה, כשאנחנו יודעים שגם ככה אנחנו נמצאים במצוקה, גם ככה בעזה היו בשיטת פשיטות בין היתר בגלל ענייני סדק?
קודם כל שכחת את המקום שהצטרכו בו עכשיו להחזיק סדק על גבול חדש, שזה לבנון.
כן, אמרתי גבולות, גם צפון גם דרום.
זה יותר מזה, זה גם מה קורה בעזה, גם בקעת הירדן, גם דבר שנקרא לו אקסוריה, וזה גם לבנון. זה נכון שזה דורש יותר סדק, אבל השאלה אם יש אותו, כן, יש אותו, כי אם הגבולות האלה נעשים, מסורטטים ומוחזקים בצורה נכונה, אז זה יחייב פחות סדק ממה שצריך בשביל, מאשר להילחם כל הזמן במקומות האלה. בקיצור, זה בעיקר נכון לגבי צבא המילואים. צריך רק לזכור שאנחנו כל שנה יש לנו מחזורי גיוס יותר גדולים, כבר די הרבה שנים, ויש לנו יכולת לנצל, לא מיד, אבל לאורך זמן, גם את מי שלא משרת יותר טוב, והכוונה היא לא רק חרדים, שזה נכון גם לגביהם, בקיצור, יחד בטנק, יחד בבנק.
יחד בבנק,
צריך להיות הפוך, יחד בבנק, זהו. יחד בטנק.
זהו, עכשיו צריך לשכנע אותם לגבי הטנק. אבל אם אני מנסה לחזור למחנות הפליטים, אנחנו זוכרים ממש באיזה טראומה לאומית את מחנה הפליטים בג'נין, מחומת מגן. יש טעם להגיד, אוקיי, אם הם עזבו את המחנה, צריך להרוס אותו ולשטח אותו, ולתת להם להסתדר במקומות אחרים?
זה תלוי. במקומות שאתה צריך לעשות את זה, ולו בשביל התודעה, או בשביל הביטחון, בכלל צבא מחזיקים אחד במקומות שאתה לא רוצה שמישהו אחר יחזיק בו, למשל מוצב החרמון הסורי, או במקום שהוא משרת ממש את ההגנה של האינטרסים שלך, למשל מוצבים מעבר לקו הגבול הנוכחי בלבנון, כדי שלא ישבו שם טילי נוטט שמכוונים על היישובים לאורך קו הצפון. לדוגמה, בונים עכשיו מוצב, תן דוגמה ממש מעכשיו, מהימים האלה, על הרכס מצפון לשלומי, ושלומי לא היו מאלה שכל יום שמעת את ראש המועצה המקומית מדבר בטלוויזיה ומסביר וכו'. והנה יש המוצב מצפון. לכן כשהולכים ליהודה ושומרון, אז בכלל לחימה בטרור צריכה לכלול שלושה מרכיבים, אני רק אזכיר אותם. אחד זה הגנה יותר טובה, שניים זה התקפה, כמו שעושים היום מחנות פליטים, שהם בעצם מחנות של טרוריסטים, ושלוש זה התיישבות. אם יודעים לעשות הדברים האלה בצורה מושכלת, אז בסך הכל ההגנה שניתנת היא יותר טובה.
אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה לך. תודה רבה,
ערב טוב. וכל טוב.
פרסומות.
פרסומות. חזרנו.
קצת בעוד פוליטיקה.
אנחנו מדברים, הפוליטיקה הגיעה לסיום קורס קצינים בבה"ד 1.
כן, ראש הממשלה מודיע שקודם כל נותן כותרת שלא נאפשר לצבא הסורי, של המשטר הסורי החדש להיכנס מדרום לדמשק, ונשאר בברית דמים עם הדרוזים, וגם קצת הפרעות שם בטקס, דיווחים על אנשים בקהל שמפנים את הגב שלהם לראש הממשלה, כשהוא דיבר על משפחת ביבס.
הוא אמר שהמחבלים חנקו אותם.
כן, בניגוד לקרואה לבקשת.
בימים הראשונים של המלחמה.
כן, צריך לומר שמשפחת ביבס אתמול כתבה במפורש מסר שבו היא ביקשה להימנע מתיאור הדרך האכזרית שבה הם נרצחו. שר הביטחון עכשיו נועם.
אתמול היו דיווחים הפוכים, שהם ביקשו שהעובדה שהם נרצחו תפורסם בכל העולם, כך נאמר.
זה מה שאמר דובר צהל דניאל אגרי ביום שישי בערב, אתמול הוציאה המשפחה הודעה שהם מבקשים לא לפרט, אנחנו גם לא נפרט בהמשך לבקשתם. גם שר הביטחון בינתיים מדבר אגב רק בהמשך לשיחה שלנו על המטוסים, והוא אומר, קץ, המטוסים שחגו מעל הלוויית נסראללה שיגרו מסר, מי שמאיים להשמיד את ישראל, זה יהיה גורלו.
שכוח.
אבל יש פוליטיקה אמיתית.
יקי אדם קר, הכתב הפוליטי של וואלה, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, טל ואריה.
אז מה יהיה קודם, חוק גיוס, חוק השתמטות או תקציב?
אני חושב שיהיה תקציב קודם. ראש הממשלה היום גם הודיע על כך בפעם הראשונה, בקולו, בפני חברי הכנסת החרדים, שזה מה שיקרה, שזאת התוכנית, להעביר קודם כל את התקציב. ואחר כך את חוק הגיוס, ואני חייב לומר שגם מהאמירות שאני שומע מצד המפלגות החרדיות, מלבד גולדקנופ שהוא מאוד מיליטנטי בדעותיו וגם בקולו בהקשר הזה, שהם כולם התיישרו, כלומר אנחנו לא נחזה בתרחיש של נפילת הקואליציה, נפילת הממשלה, גם דגל התורה וגם ש"ס, הם התמחו באפשרות הזאת, כשהם מסבירים את זה בעובדה ש... אפילו בתקציב יש דברים שהם חשובים לציבור החרדי ולצרכים של הציבור החרדי ולמדינת ישראל בכלל בשעת מלחמה. ואני חייב גם להודות שבכלל כל ההתנהלות של האירוע הזה, שהוא לא מתחיל לא מהשבעה באוקטובר ולא...
שנתיים.
מהם האחרונים, כן, שנתיים שלמות, נכון. זה אירוע שקצת חושף את המשמעות הפוליטית הדי חדשה, כן, יחסית במובנים של שנים, שלחרדים אין באמת אלטרנטיבה אחרת. ולכן, לדעתי, אם היינו בסיטואציה הזאת, לצורך העניין, קחו אותי 7-8 שנים אחורה, כבר מזמן לא הייתה ממשלה. כמובן שיש לזה את האלמנט של המלחמה, אבל גם את ההקשר הפוליטי. והיום...
גם את התקציבים שהם מקבלים במסגרת התקציבים שעוברים והתקציב שהולך לעבור.
כן.
נכון, והיום פעם אחר פעם נתניהו מצליח לדחות את ההבטחה שלו לעוד תקציב ועוד תקציב ועוד מושב של הכנסת ועוד מושב של הכנסת
ובכל זאת גולדקנופ לא מרוצה, אז מה הולך להיות שם בגזרה הזאת?
גולדקנופ חושש שבסוף לא תהיה ברירה אלא לחוקק חוק גיוס ולא חוק השתמטות, ואז מה הם יעשו?
תראה, אני אגיד לך משהו, אני חושב שהשאלה מה הם יעשו היא לא שאלה שכבר יכולה להישאל בהקשר של החרדים, מכיוון שגולדקנופ לדעתי בהקשר הזה הוא משחק כאן בעל כוחו בגלל האדמור מגור שהוא פטרונו הרוחני, זה פה משחק שהוא נפרד, שהוא הרבה יותר קיצוני כמו שהגדרת אותו, ואם אתם שואלים אותי בתרחיש קיצון גולדקנופ עשוי להתפטר מהממשלה, אבל לא להפיל את הקואליציה, גם היכולת שלו להפיל את הקואליציה היא יכולת כמעט לא קיימת, כי בסוף הוא בממשלה, אבל הוא לא אצבע בכנסת, והאצבע שלו בכנסת נתונה לסגן השר חבר הכנסת טסלר, שהוא מיהדות התורה, שזה לא באמת משפיע על קואליציה שהיא...
אבל יקי, החרדים הם פוליטיקאים מנוסים, והם יודעים שאחרי שיעבור תקציב, באמת כבר לא יהיה להם שום דרך, לא תהיה להם דרך אפקטיבית אחרת לאיים באמת על נתניהו בהפלת הממשלה, הם בעצם מאבדים את קלף המיקוח האחרון שלהם.
אני חושב שזה לא נכון, מכיוון שאני חושב שאפילו נתניהו אמר להם את זה, מה שנקרא בסין נדיבותו, כשהוא רצה לשכנע אותם שקודם צריכים להעביר תקציב ואחר כך לקדם את החוק, הוא אמר, את חוק פיזור הכנסת אתם תמיד יכולים להעביר, יחד עם האופוזיציה, ותמיד אפשר לפרק את הממשלה ולהפיל את הממשלה, גם אם זה לא בהכרח תלוי בתקציב.
הוא צודק הזה, וגם הם יודעים את זה. הם יודעים את זה, והם לא יפעילו את זה כנראה, אבל תגיד, בתוך החרדים הייתה תגובה למה שאמר מנהיג יהדות תורה, הרב לנדאו, שיותר טוב שערבים ישלטו פה, או שזה עבר בדממה מוחלטת?
לא, אני לא זיהיתי שיח יותר מדי משמעותי על זה. אני חייב להגיד שזה לא תפס באופן משמעותי כל כך.
כלומר, הם שקלו את האפשרות שהערבים ישלטו פה והחליטו שזה לא כך טוב.
כן, אני חושב אבל שאתה מכיר את התפיסה החרדית הגלותית הזאת בכל מה שקשור לציונות.
כן, אבל לא שמעתי את זה אף
פעם.
כן, אבל כשזה נאמר בסיטואציה הזאת של המלחמה ואחרי 7 באוקטובר, זה דברים קצת מנותקים מההוויה שאנחנו חיים בה.
כן, כן, ואני חייב להגיד שבסופו של דבר, יש לי פעמים איזושהי תחושה, גם בכנסת וגם בציבור, של מידת ניתוק מסוימת, בכל מה שקשור להתנהלות של החרדים. לפעמים זה נכון, ולפעמים זה קצת מוגזם, ואני רואה באמת, אתה יודע, בכל העניינים הפוליטיים, השנייה אני מנתק רגע את עצמנו מהאמירה של הרב לנדו, אבל בכל מקרה, בעניינים הפוליטיים, אני רואה כן איזושהי הכלה של החרדים בכל מה שקשור למלחמה, כן? דברים שאולי בימי שגרה הם היו מפילים על זה ממשלה, עכשיו הם אוכלים את זה ובולים את הספרדים פעם אחר פעם.
טוב, אז בקיצור יש לא להתכונן לבחירות ב-2025 לפי הווייב או הזייטגייסט אצל החרדים.
כן, אני חושב שלפי הווייב אצל החרדים זה לא יקרה, אבל לגבי אירועים אחרים אנחנו באמת לא יודעים מה יקרה בעוד שעה.
זה גם נכון.
לא הייתי מתנבא. יקי אדמקר, הכתב הפוליטי של וואלה, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה, להתראות.
ומי שבכל זאת בחירות לא יהיו, אבל מי שיכול להיות שיפוטר בקרוב זה ראש השב"כ, רונן בר, שאחרי הניסיון הפיגוע המשולב באוטובוסים בבת ים ובחולון, צצו שוב הערכות וקריאות על כך שהוא צריך להתפטר או להיות מפוטר. אנחנו אומרים שלום לליאור אקרמן, לשעבר בכיר בשבק, וכיום ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב.
ערב טוב לך. שלום. תגיד, זה באמת כישלון ישיר של השבק? כי שמעתי איזה ניצב במשטרה אומר, התפקיד של הצבא זה לחסום אותם, השבק התפקיד שלו למנוע פיגועים, והמשטרה אחרי שיש פיגוע היא עושה סדר. זה נכון סידור העבודה הזה באופן כללי?
כן, קודם כל בגדול סידור העבודה הזה הוא נכון, אני מודה שאני קצת מופתע מכמות הפעמים שהמשטרה אומרת אחרי כל פיגוע זה אחריות שבק ומיד מסירה אחריות, אבל בגדול זה נכון, רק לא הייתי קורך את פיטורי או התפטרות ראש שבק לאירוע הזה של המטענים באוטובוסים. צריך להבין, שבק מבחינתו בוודאי רואה בזה כישלון, כל פיגוע שיוצא לפועל ומצליח מבחינת שבק זה כישלון, למרות שכמובן הוא לא יכול לעצור 100% מהפיגועים, אבל הוא עופר 99%. עצם העובדה שהתפוצצו מטענים באוטובוסים, זה כישלון מודיעיני וברור, ואין על זה ויכוח לחלוטין. אבל זה לא קשור להתפטרות או פיטורי ראש שבק, שלדעתי זה עניין שנמצא על האג'נדה של ראש הממשלה כבר תקופה ארוכה מאוד, תחת הרעיון של בוא ניפטר מכל ראשי הארגונים, ואני אשאר עם הממשלה בלי לשאת בשום אחריות, כי מי שאחראי זה רק הדרג המבצע, והדרג הפוליטי לא אחראי על שום דבר, שזה בעיניי פשוט בושה וחרפה.
ובכל
כן.
זאת, על חלוקת העבודה הזאת בין השבק למשטרה, כלומר, איך אתה מרואה את חלוקת העבודה ביניהם?
חלוקת העבודה היא מאוד מאוד ברורה. שבת אחראי על סיכול טרור נגד מדינת ישראל, על מניעת פיגועים בתוך שטחי מדינת ישראל, ולכן כל פיגוע שמתוכנן ויוצא לפועל, בין אם זה מקרב אזרחים ישראלים ובין אם זה קרב אזרחים פלסטינים, הוא באחריות שבת כמובן לנסות לאתר ולסכל אותו מראש, ואם לא, אז לזהות כמה שיותר מהר את התשתית שביצעה אותו ולסכל אותה, זאת אחריות שבקית מובהקת לחלוטין. המשטרה היא באמת בהיבט הזה אלמנט שהוא יותר הבטחתי, שמירה, הבטחה על המקומות ציבוריים, על הסדר הציבורי. הצבא אמור גם להבטח ולשמור ולמנוע זליגה של פלסטינים לתוך תחומי מדינת ישראל, אבל צריך לומר שבמציאות העגומה של מדינת ישראל, שבה אין גדר הפרדה, אין גדר גבול, אין שום דבר שמפריד בין הפלסטין, מה שנקרא, הרשות הפלסטינית, לבין מדינת ישראל, כל פלסטיני שרוצה, חוצה ומגיע לישראל לכל מקום, בלי שום מגבלה, עם תחמושת, עם מטענים, בלי מטענים, ועושה מה שהוא רוצה. והכישלון פה הוא לא של שבק, לא של הצבא, ולא של המשטרה, הוא כישלון של הדרג המדיני, שלאורך שנים לא סוגר ולא מקים את גדר ההפרדה וגדר הגבול באופן הרמטי.
הקימו אותה, רואים אותה מהחלל, אבל ברגע שגמרו אותה, גם התחילו להזניח אותה והיא מתפוררת. אבל תשמע,
מהמקרה... אבל לא גמרו אותה רק.
כן, אבל הם לא נכנסים לחורים. הם עוברים איפה שהם רוצים.
דרום החברון אין בכלל. ביהודה ודרום החברון אין בכלל גדר.
ראיתי היום סרטון בתוך ירושלים איך הם יורדים מהחומה. בתוך ירושלים. נכון. לא, אז יש חומה, אז נכון. מה? אבל אני מנסה לרדת למיקרו. אני זוכר, ראיתי את הסרטון של המחבל שמשאיר את השקית באוטובוס. והוא שקד ושלב, והוא בוחר לשים את זה מתחת לספסל הזה או לספסל ההוא, מה יותר טוב, והוא מסתכל על המצלמת הבטחה. מה הוא אומר לעצמו? לא יעשו לי כלום, אני לא מחבל מתאבד, כלומר, הוא לא איש שמוכן לוותר על החיים שלו. הוא אומר, גם אם יתפסו אותי, ישחררו אותי בעסקה הבאה, זה מה שהוא אומר?
אני לא יודע להיכנס לראשו של אותו אדם, האם הוא הסתכל לתוך המצלמה בהתרסה ואמר, תראו אותי, או שהוא הסתכל לעבר הנהג, לוודא אם הנהג מסתכל עליו או לא, אני מניח שזה נגלה בחקירה, ואני גם מניח שנגיע אל האיש הזה מאוד מהר, ואל מי ששלח אותו. בדבר הזה
מאוד פוטוגני, הוא מאוד פוטוגני, הוא לא ניסה להסתיר את הפנים בשפם או בכובע גרב.
נכון, כי אתה, יש לך בעיה להיכנס לתוך אוטובוס עם נוסעים כפי שהוא חשב שיהיה, עם רעול פנים זה מחשיב, ולכן הוא היה חייב להיכנס לתוך האוטובוס עם פנים גלויות, וזה אני פחות מוטרד, אבל האם הם מפחדים או לא מפחדים ממעצר? בוא נגיד ככה, לשבת בכלא הישראלי כמחבל פלסטיני זה לא תענוג גדול, צריך להבין, זאת חוויה מאוד מאוד מפוקפקת, אבל יש בזה, יש בצידה גם פרסים בדמות ההפיכה שלך לגיבור בציבוריות הפלסטינית,
כל מיני קבוע.
פרסים כספיים, נכון? פרסים כספיים ותגמולים שאתה מקבל כאלה ואחרים, ואם אתה נשאר חי, אז אתה בוודאי הופך גם לגיבור, שיכול לצאת בהחלפת השבועים הבאה, או החלפת העצירים הבאה, ולחזור כגיבור לכפר שלך. אין ספק. אבל מצד שני, עצם העובדה שהאיש חי וקיים וניצר, מאפשרת גם לשבק להגיע מהר מאוד לתשתית הזאת, לחשוף אותה, לסכל אותה, ולצרף אותה לשאר אלף הסיכולים שהוא ביצע בשנה האחרונה.
אליאור, זה שלא שמענו עדיין על כך שהתשתית נחשפה, זה אומר שהתשתית לא נחשפה, או שלא שמענו על זה עדיין?
לא, אני כמובן לא יודע מה כרגע בזמן אמת קורה, אבל אין לי ספק שמניסיון רב שנים, שכמות המודיעין שנמצאת כבר עכשיו בידי שבק היא רבה מאוד, בדרך כלל ההודעות של שבק יוצאות אחרי שכבר כל העצורים נעצרו ונמצאים בחקירה ולפני הגשת כתב אישום, ככה שאני לא יודע ולא בטוח שהפרסום יהיה מהר מאוד, אני כן די בטוח שהתשתית תחשף די מהר.
אני מניח שיש מבוקשים שהסיכוי שלהם לצאת חי ממעצר הוא קטן, אבל הבחור הזה שעלה לאוטובוס, סיכוי שלו גדול כי רוצים דרכו להגיע לאחרים, אני צודק?
באופן עקרוני, כל מעצר וכל סיכול של שבק, מבחינת שבק, הכוונה היא למעצר לצורכי חקירה. בסוף זה הייעוד של הארגון, לא לחסל אנשים, אלא לקחת אותם, לאסוף מהם את כל המודיעין, כדי לסכל את כלל הפעילות שנמצאת באזור. שאין ברירה, ואנחנו יודעים שמישהו מוביל פיגוע, או בכוונתו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי, ואין שום אפשרות לבצע מעצר לצורכי חקירה, יבוצע מולו סיכול חקירה. או מה שאנחנו קוראים חיסול, כדי למנוע ממנו את היכולת לסגוע באנשים, אבל תמיד בעדיפות ראשונה, מאסר, חקירה והפקת מודיעין.
ליאור אקרמן, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
טוב.
אחד המעגלים שנסגרו אתמול אריה אחרי למעלה מעשור בשבי, חזרתו לישראל של אברה מנגיסטו. שלום לגיל אליאס, קרוב משפחתו של אברה, מי שהוביל, אחד ממובילי המאבק בשנים האחרונות. שלום.
ערב שלום, טוב. ערב טוב.
וואו, שומעים בקול שלך שאתה שמח, כמו שלא היית הרבה זמן.
כן, ממש מאושרים, שמחים, כמו שאמרת, לסגור מעגל אחרי 10.5 שנים, זה נס, יש בורא לעולם.
גיל, דיברת עם אברה מאז שהוא חזר?
אני אישית לא דיברתי איתו, כרגע רק האחים, רק האחים נכנסים אליו, והאבא והאימא, צריך עדיין לתת לו את המרחב, להכיל את כל מה שהוא מקבל, את החום, את האהבה, את הפינוי הזה שהוא עובר. אבל כן, אבל האחים מספרים שיחסית הוא במצב טוב, הוא מזהה, הוא יודע מי זה כל אחד, הוא יודע לספר על זיכרונות מהעבר.
מהעבר לפני שהוא נכלא בעזה.
כן, לפני שהוא נכלא בעזה, כן.
וגיל, אתם, אתה יודע, את, ראיתי איפשהו איזושהי כותרת שאומרת שבעצם לולא השבעה באוקטובר, אברה לא היה חוזר הביתה. אתה מסכים עם זה?
מה את חושבת?
אני אומרת בצער, כנראה שכן.
יפה, יש לנו 9 שנים שלא היה שביעי באוקטובר, היה הזדמנות למדינת ישראל להחזיר אותו, לא כל כך אולי התאמצו, אבל בזכות התפילות באמת של האימא שבכתה ובכתה, ואם זה אבא, בעיקר כנראה בזכות התפילות, בורא עולם שמר להם על הילד, והיום אנחנו רואים אותו פה, אז לא יודע אם השביעי באוקטובר, כנראה לנו זה נתן מכה מאוד חזקה, ו הסיכויים של אברה ואישם, זה יגדיל משמעותית.
ולמה זה קרה? כי אמרו, הוא היה מתמודד נפש, הוא עבר מרצונו לעזה, לא חטפו אותו, ולכן אנחנו לא חייבים להילחם בשבילו, זה מה ששמעתם?
אריה, כמו שאתה יודע, הוא לא חצה איזה גדר בגן ילדים או איזה בית ספר. בוא, תדבר על הדברים שהיה, היה פה מחדל צבאי חמור, צריך לדבר על זה, צריך להגיד רגע מה עושים שהדבר הזה לא יקרה, ולא צריך ללכת למשפחה ולאיים עליה ולהשתיק אותה. כאילו קרו פה כל מיני דברים שלא היו קורים עם משפחה אחרת.
ולמה אתה חושב שזה קרה עם משפחת מנגיסטו?
אין פה הרבה מה לחשוב, יש עובדות. העובדה היא ש9 שנים הוא היה בשבי החמאס, 9 שנים הוא היה שם, ולא שעשינו איזה פליק לק בשביל להביא אותו. כולם מדובר על ילד שכל הסיפור שלו זה עניין של סיוע הומניטרי, ואם היינו רוצים להביא אותו, היינו מספיק אומרים, טוב, עוצרים את המזוודות, לא מכניסים שום מזוודה, והוא היה מגיע. פשוט, היה יותר נוח או יותר קל להשתיק את המשפחה מאשר להביא את אברה.
כן, זה אחת האפשרויות ההגיוניות, מה שאתה אומר.
אבל כרגע, אני עוד פעם, באמת, בהודיה לבורא עולם, הוא הגיע, הוא איתנו, אנחנו שמחים, מאושרים, כל מה שהיה.
אנחנו שמחים איתכם.
עם הזמן, איך?
אנחנו שמחים איתכם, תודה רבה, פשוט נגמר לנו הזמן.
שמחים איתכם.
תודה רבה.
אבל לפני הנגמר לנו הזמן,
נגמר לנו הזמן.
אסור שמה שקרה עם אברה מנגיסטו יקרה עם החטופים שנמצאים כרגע בעזה.
האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו ושר פלסנר, אחרי לשידור שקד וולפין, אורחי הדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, אחרינו ספורטים קופמן וברקוביץ', תודה רבה.
תודה.
תודה רבה, טל.